רבותיי, קהל קדוש, קודם כל צריך ברכה לכבוד אכסניה זו וחסים נקראת עיר ואם בישראל, מקום של תורה, מקום של קדושה וטהרה. הקדוש ברוך הוא יוסיף לכם עוד ועוד כוח, חוכמה, בינה ודעת, ללמוד ולמד אתם ובניכם ובני בניכם עד סוף כל הדור. אנחנו נמצאים בימים האלה, ימים של האבל על חורבן בית המקדש. והרי ידוע מה שהגמרא אומרת, חמישה דברים מראו את אבותינו בתשעה באב, חמישה דברים בשבעה עשר בתמוז. אבל תמיד שמזכירים, מזכירים חורבן בית המקדש. מזכירים את העניין של החורבן. הרי יש גם גלות, פיזור עם ישראל מארץ ישראל, לצערנו רוב עם ישראל בחוץ. הגמרא הרי במסכת תענית דנה מה צריך לעשות ומתי צריך לעשות הימים האלה חגים. הגמרא מדברת על בית שני, שהיה בית שני בנוי. אז הפסוק אומר, הוא אמר השם, צום הרביעי וצום החמישי וצום העשירי יהיה לבית ישראל לששון ושמחה. מתי זה יהיה? אנחנו מצפים כל יום שזה יהיה, אבל בזמן שהיה בית שני בנוי. הגמרא אומרת, תלוי אם יד אומות העולם תקיפה על ישראל או לא. שם המאירים גם הראש גם הרטפה, כל אחד הביא פירוש אחר, גם רשי. הלמר, רשי אמר שאין בית המקדש קיים. בזמן שבית המקדש היה קיים, אז זה היה העיקר. הראש אמר, כשאין רוב עם ישראל נמצא בארץ ישראל. והריטב"א הביא את פשט הגמרא, שאם יד האומות תקיפה עלינו או לא. והאמת שראיתי באחרונים, שלושת הסברות הן יחד. ולא נוכל זה בלי זה. כלומר, במה נקבע שהימים האלה ימי אלה? בשלושת הדברים, הדבר העיקרי הוא בניין בית המקדש. ואחר כך, אם רוב עם ישראל נמצא פה או לא, היום בעוונותינו, רוב עם ישראל בחוץ. והשלישי, שיהיה תלמוד העולם, תקיפה על ישראל. כלומר, היום אנחנו לא ריבונים גם מה שהם חושבים, אלא המדומיינים שהם שולטים, הם לא יודעים שהם כמו בובות שמושכים בהם בחוטים. ומה שאומר להם שם, בבית הלבן, אומר לו כך, עושה כך, עושה כך. אז איך שיהיה, אנחנו רואים שהמרכז והלב של הבעיה זה עניין של בית המקדש. זה העיקר. וכל העניין של בניין ירושלים, לא כמו שיש כאלה טעו וחשבו פעם, שכאשר הצבא נכנס לירושלים וכבש, זה שחרר, אני לא יודע את מה שחרר, את הכבישים אפילו לא משוחררים, אנחנו לא יכולים לעבור בכביש, אבל לא שחרר, הם אומרים שחרור ירושלים. אז חשבו שאולי יש משהו, איזה שינוי, לא מיני ולא מקצתי. בעבודותינו הרבים, הר הבית, חרב ושמם, והר ציון ששבם, שואלים ילכו בו, בוודאי שצריך לבכות ולהספיד על זה. ויש בזוהר הקדוש על מגילת איכה, זה נקרא זוהר חדש, כי גידלו את זה תקופה יותר מאוחרת אחרי גילוי הזוהר עצמו. שם בזוהר חדש יש ויכוח בין אהוליבה לאהולה. אהוליבה זה ירושלים, אהוליבה, ואהולה זה היה שומרון, ששם היה רוב עם ישראל. אז גלו עשרת השבטים קרוב למאה שנה קודם החורבן. אחר כך גלו, גלות יהודה גם הייתה שלושה שלבים, לא הכל נעשה בבת אחת. אז שם הם מתווכחים ביניהם מי צריך לבכות יותר. עשרת השבטים שולחים וכותבים לאנשי ירושלים, אנחנו צריכים לבכות, דן יעוד למפקד, דן יעוד למספד. שם נמצאים בין האומות, אנחנו נמצאים מרודים בנו ו... אנחנו סובלים, אבל אתם, אפילו שבית המקדש חרב, אתם נמצאים בארץ ישראל. זה משהו, זה מעלה. כל יום שאדם בארץ ישראל, אז במעלה גדולה, תראה הרמב"ן מה שכתב, הרמב"ן מונה את זה אחד מהתרי המצוות, שמצוות יישוב ארץ ישראל. אבל גם הפוסקים שחולקים על הרמב"ן סוברים שיש מצווה בוודאי לבנות את ארץ ישראל. יש לנו פסיקתא מפורשת. והיה כדאו אל הארץ ונטעתם כל העץ מאכל. אומר שם פסיקתא רבי ישמעאל, מה אתה עושה שאתה בא לארץ ישראל? מצווה עליך תהיה כמו הקדוש ברוך הוא. אומר, מה הקדוש ברוך הוא שברא את עולמו, בנה בית ונטע כרמים ועשה מה שעשה, ואחר כך בא אדם הראשון, מצא את העולם בנוי ומשוכלל עליהם. מאיפה יש בתים? אבנים, היו אבנים כבר הקדוש ברוך הוא הכין. מאיפה יש אילנות? והיית השם אלוהים גם בעדן מקדם. כל עץ מאכל, נחמד למראה, הכל היה כבר. אז בא אדם הראשון, אז אומר, גם אתה הווה כמו הקדוש ברוך הוא. אני משהו שאל אותי לפני ט"ו בשבט, על המנהג שהמציאו קרן קיימת, ואיתו העצים, האם יש בזה יסוד או אין בזה יסוד? אז אמרתי לו שלא לזה הם התכוונו, הם מתכוונים דברים אחרים, אבל באמת יש בזה מעלה, כי יש לנו את הפסיקתא, וגם בחיפתא דרבי ישמעאל אומר אותו דבר. אומר שיש מצווה, שהתורה אומרת, ומטעתם כל עץ באכל, אומר שאתה בא לארץ ישראל, אתה יושב בתל, אלא תטע עץ, תטע כרם, תבנה בית, תעשה איזה משהו שיהיה יישוב. אז יש מצוות יישוב ארץ ישראל, זה אין ספק. אליבא לכל הפוסקים יש כאן מצווה. גם הירושלמי כותב בפירוש, שעל מה שנאמר, אמרת נגיע לפרשת סוף שופטים, השם מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו, ילך וישוב לביתו. מי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו. מי האיש אשר הרס אישה ולא לקחה. שואל הירושלמי, זה לא מובן. שלמה נשא אישה, ירס אישה ולא לקחה, יש מצווה נישואין, מצווה מדאורייתא, פריה ורבייה. מי שנטע כרם ולא חיללו, מצוות עשה דאורייתא, לפדות פדיון מעשר שני, ללכת לאכול אותו בירושלים. אבל מי האיש אשר בנה בית ולא חנכו? לא ראינו בכל התורה כולה מצוות חינוך הבית. מה העניין חנכו? חנכו פרושו התיישב פה, גר שם, עבר לנו להתגורר שם. משיב הירושלמי בעצמו ואומר, ולא חנכו זה בארץ ישראל, כי בארץ ישראל יש מצווה לשבת ולהתגורר שם. בחוץ לארץ לא. אז אם רואים כאן, מצוות יישוב בארץ ישראל זה מצווה חשובה מאוד. אפילו שתאמר שהיא לא דאורייתא, אבל יש לה עיקר מן התורה. אז ודאי שבניין ארץ ישראל זה עניין גדול מאוד. גם, מה גם לפי הזוהר הקדוש, רבנו חיים בן עטר, עליו השלום, מביא על הפסוק, בכמה מקומות הוא מביא את זה? אחד מהם והפסוק, אלה פקודי המשכן, משכן העדות, למה פעמיים? אז גמרא אומרת שהתמשכן פעמיים בעוונותינו. עכשיו אנחנו מגיעים גם לסיבה שפתחנו בה, למה מזכירים חורבן בית המקדש? כי זה הלב, תדעו, של, החור, של, ה, של הגלות, הלב של תשעה באב, כל מה שמסתובב סביב ההלכות של תשעה באב וכל מה שאנחנו רואים, בגלל בית המקדש. ולמה? מילה אחת. בית המקדש הלך כפרה עלינו. אם לא היה נחרב, אנחנו היינו עבודים. אז עכשיו נמצא שהוא כופר נפש שלנו. אז אנחנו, יש לנו חובה מוסרית עמוקה מאוד להתאבל עליו, להתפלל בבניינו, כיוון שהוא הציל לנו את החיים. אם לא היינו עבודים, והתורה לא היה עם ישראל, העולם היה הופך טוב ובוא. אז זה בית המקדש. אז אני חוזר לדברי רבנו חיים בן עטר. הוא כותב שהמשכן, משכן העדות, שפסקן פעמיים בעוונותיו. אחרי זה יש לו גם בעוד כמה פרשיות, גם כן. כפל לשון הוא דורש על כפל לשון שיש בעניין החורבן. אז הוא אומר שמפני שיש בית ראשון ויש בית שני, וידוע שהם היו שונים. חמישה דברים שהיו בבית ראשון היו חסרים בבית שני. אבל סוף סוף היה בית מקדש, סוף סוף הקריבו קורבנות, היה מה לכפר, היה, הגמרא אומרת, היה ברכה בעיסה, היו מפרישים, היו מקריבים בהם הפנים, היה נהיה ברכה בלחם בבית. היו מקריבים קורבנות, היה ברכה בבשר בבית. היו מנסחים יין על המזבח, היה ברכה ביין. כל דבר שעשו בית המקדש היה גורם ברכה. כתורת הייתה משיבה חרון אף, יש כמו כתורת בעולם. בעוונות הרבים אין לנו את זה. הרי מה אומרים ביום כיפור בתפילה במוסף? לא כתורת ולא סבים ולא לבונה ולא לחם הפנים. כל א' ב' הולך כפול, 48 פרטים שם מוזכרים, שחסרים אנחנו עכשיו בעבונות הרבים. זה באמת צריך לשים על דעתנו. כדאי מאוד לקרוא בערות דבש, דברים מתוקים כדבש, רבינו יונתן אייבשיץ, בפרט בימים האלה. שם בדרוש, בחלק ב', הוא כותב על הברכות של התפילה. שיגיע לברכת ישכון בתוך ירושלים ירחה, ירמו יחמרו מעב, ויבכה ויוריד מעות כנהר, ויאמר, איפה בית מקדש? הוא אומר שם, אם אין לנו בית מקדש, אין לנו חיים. למה לנו חיים? כי זה החיים שלנו, בעוונות החסר. זה העיקר, זה היה הלב של עם ישראל, זה היה גורם אחדות בעם ישראל. שם, לא רק זה, היה בית המקדש הקורבנות, לא רק שהיו מחפרים על העוונות, צריך לדעת, כל דבר, גם רבנו הרי אומר מה שאנחנו תוקעים בשופר בראש השנה. הוא אומר, אנחנו תוקעים בשופר בראש השנה, שם הוא עשה מספר של התורמיתים, הרי ידוע שכל קול יש פה 9 תורמיתים, ואם אתה סופר את מספר התקיעות כולם, הוא עשה שם עשה ככל, אנחנו מגיעים לתתק תורמיתים, זה 900. כי למה? יש לנו 100 קולות. כל 9 תורמיתים, ביחד זה 900. עכשיו, 900 האלה מתחלקים, יש בתשרת, יש בתשת ויש בתלת. כל התשרתים, יש לנו 10 תשרת. 3 במיושב, 3 בלחש, 3 בחזרה. ועוד אחד בקדיש תתקבל, 10. תשרת, זאת אומרת, כל אחד יש בו, יש 4 קולות. כל אחד 4 כפול 9, 27. ביחד צריך לקרוא 370. אז הוא... כמה?
36.
סליחה, 36, כן. אז הוא אומר שם, טוב, כן, 27 זה השני. הוא אומר, זה 36, 360, עם תריה סטן עם הכולל. אומר, על ידי 10 תשרת, כך אומר רבנו ארי, אתה מבטל את כוחו של הסטן. אחר כך, הוא אומר, יש לי, במה עם התשת והתרת? התשת, הוא אומר, זה בא, מצוות לא תעשה, כי זה שברים. אז זה לא תעשה, יצרה שלא תעשה, כל השסה לא תעשה. וכמה יש שם? 200 שירים. כמו שאמרנו, 9 כפול 3, יוצא 270 תורמיתים יש. אז מה זה מוסיף? התוקע הזה מוסיף מדינה. כל המוסיף מוסיפים לו. אבל מינימום צריך 270, כי אתה היה רע. הוא אומר, אתה מחפר על הרע של עשית בתשת, עשית לא תעשה. עכשיו, לא רק מחפר, זה החידוש רבנו ארי מחדש, אלא אתה נותן כוח לשנה הבאה שתוכל לעמוד נגד יצר הרע של הלא תעשה. יש יצר הרע מיוחד ללא תעשה. אחר כך יש לך בתרת, זה העשה, מצוות עשה, גם כן 270 תורמיתים, זה 27 כפול 10, 270 תורמיתים יוצאת. אז אם תרע רע, אומר תכוון לחפר את הרע של היצר הרע של העשה, של מצוות עשה, וגם להחליש כוח היצר הרע של המצוות עשה. זאת אומרת, שני דברים אתה עושה. כך כותב רבי חיים ויטל שבקורבנות, גם היום שיש לנו תפילה במקום קורבנות, אז בתפילה אתה גם מחפר על העוונות שעשית. באמת יש סברה בפוסקים, שצריך לכוון בתפילה כמו בקורבן, לחפר. כי בקורבן הכהן היה מכוון, קורבן התמיד של שחר, כמו שהגמרא אומרת, על כל העוונות שעשו בלילה. וקורבן שבין הארבעים, כל העוונות שעשו ביום. נמצא גם היום, אנחנו צריכים להשתדל בזה. במנחה, אחרי על כל העוונות שעשו במשך היום. אפילו שהוא עושה מנחה גדולה. אחר כך, בשחרית, על כל העוונות שעשה רטרואקטיבית. הערבית זה איברים מוגדרים שמתעכלים כל הלילה. אז נמצא עכשיו... שיש שני דברים בבית המקדש. האחד היה מחפר על העוונות, והדבר השני היה מחליש את כוח יצר הרע לא לעשות עוונות. כמו שכותב רבנו חיים ולנטר, הוא אומר, למה התורה אמרה, 3 פעמים בשנה יראה כל זכורך את עיני האדון השם של אלוהי ישראל. מה העניין שהיה צריך לראות, ולמה דווקא זכר? נקבות היו פטורות, לא חייבות. מצוות רגילה ברגלים, זה מצווה שתלויה באנשים. ולא בנשים. אז אני אמר, אומר הזוהר, ממיפנה, שמי שהיה הולך לבית המקדש, היה בעל בחג, מביא קורבן חגיגה, ולא יראו פניי לכם, יש כמעט אינת ידעו. היה מחפר את כל העוונות שעשה. אבל, תשמעו טוב מה הוא אומר. ובהגנתם מצטט רבי שמעון בר יוחאי. אומר, היה מקבל כוח נגד יצר הרע עד החגבה. והחגבה היה פסוק ושוב חוגג שם ושואב את הכוח. אז הוא אומר, מספיק ראש בית אב, מספיק שיבוא כל זכורך. הוא בא ושואב את הכוח הזה ונותן מהכוח הזה לכל בני ביתו שהם תחת ידו, הוא פרנס אותו, הוא פרנס אותם, מה שהוא פרנס אותם פיזית, הוא פרנס אותם רוחנית. אז זה בעוונות הפסדנו בית המקדש שנחרב. עכשיו הוא בא, אומר, אלה פקודי המשכן, פקודי שנפקד מאיתנו, המשכן, משכן העדות, פעמיים, פעם אחת המשכן, אמנם מדובר על משכן של משה, אבל היינו אז השכינה שהייתה שוכנת שם, שכינתו הייתה בציון, בעוונות הרבים. והנה הקדוש ברוך הוא הסתלק מבית המקדש, ושפך חמתו על העצים ועל האבנים. ואברהם אזולאי כותב דבר מבהיל מאוד. אומר, אומר רבי אברהם אזולאי עליו השלום, אלה פקודי המשכן, משכן העדות, מה באתינו? מה? כן, על החורבן של המצוות. הוא אומר, דע, החקירה היא טועה. גם ראיתי, גם החכמי הפשט שואלים אותה. אם בית המקדש, שאל אותי איזה ילד אחד שבוע שעבר, ילד קטן שאל את השאלה הזאת, שאלה מתבקשת. אם בית המקדש היה כל כך, כל כך נורא, הרי אי אפשר היה להיכנס שם רק כהן גדול, פעם אחת בשנה, וביום הכיפורים. ותראו אותה מעל שמה כותב, מעל שכותב דבר מבהיל. הוא אומר, בכל ימות השנה שיש לך, היום הכי הכי קדוש בשנה, זה יום הכיפורים. זה דבר ידוע, זה דדמן נפליק. יום הכיפורים זה יום הכי קדוש ואדיר ואמר בתפילה. הוא שמע ראש השנה, צריך לעשות תקיעות. אז יום הכיפורים, הוא יום אדיר בימי השנה, ידוע, הכי ענק. המקום הכי קדוש שיש בעולם, הגמרא אומרת, מדד הקדוש ברוך הוא את כל הארצות. אני אצחק מלאי אצלך. אז מדד הקדוש ברוך הוא את כל הארצות ולא מצא רק ארץ ישראל. אחר כך מדד את כל הערים בארץ ישראל ולא מצא אלא את ירושלים. מדד הקדוש ברוך הוא את כל ההרים והגבעות שבירושלים ולא מצא מקום שישכן שמו אלא בהר הבית. אז אם כן, יוצא שהמקום הכי מקודש זה הר הבית. ואיפה לב הקדושה של הר הבית? זה בית קודש הקודשים. אין לנו יותר מבית קודש הקודשים. זה המקום העצום, האדיר. אז אומר המאה שתאר לך, המקום הכי קדוש זה בית קודש הקודשים. ביום הכי קדוש זה יום הכיפורים. והאיש הכי קדוש בעם ישראל זה היה הכהן הגדול. תראה מה כותב המדרש מבהיל, מדרש על איוב, נובא בירקות שמעוני. הוא שואל אותו הקדוש בו את איוב, אומר לו, תדע, בגלל, תראו למה שאומר שם המדרש מבהיל, אומר לו, אני בחנתי את האבות, כל אחד מהאבות ששאלתי אותם או שעשיתי איתם איזה דבר, והם לא דיברו ולא שאלו. אברהם אבינו מסכם שהיה לו צער גדול על ישמעאל, קוראים את זה בתורה, וירע הדבר בן אברהם מאוד על אודות בנו. מאוד, כאב הוא אברהם אבינו, שבנו ישמעאל יצא תלמוד רעה, והוא צריך לגרש אותו. הוא שומע על שרה אמנו, בלב ברירה. אחר כך יצחק אבינו עליו השלום, אומר לו הקדוש ברוך הוא לאיוב, אני החייתי את עיניו של יצחק, זאת אומרת, דבר מפחיד. ורבותיי, זה מוסר השכל לנו. אנחנו צריכים לדעת, לקחת מהימים האלה, לקחת מוסר, לקחת מסקנה, לדעת שיש לנו היום תקלה אחת גדולה, הרבה תקלות. אחת התקלות שאנחנו רוצים להידמות לחילונים. והחילונים מדמים לגויים, וממילא אנחנו נהיים דומים לגויים. זה בכל השתיים. אתה תמצא את זה בביגוד, והרבה לא יודעים שביגוד של נשים שהוא בא מחוץ לארץ או שהולך לפי אופנה זה איסור דאורייתא. מה יסודו? מה אתה ממציא יסודים? אישה לחוסה מכף רגל עד ראש, ויכולה לעבור יסודו, אומרת, הרמב״ם, בעל הלכות עבודה זרה, כותב בפירוש, שציווה אותנו הקדוש ברוך הוא להתרחק מהגויים, ולא להידמות להם, לא בלבושיהם, לא במאכלם ומשתיהם, ולא בסיפור שערות הראש. אבל זה אחד מהדברים. אומר לכל מי, איש או אישה, שלובשים בגדים של גויים, שהיום הם מיוחדים לגויים. שהם מיוחדים לגויים, הרי זה עובר משום ובחוקותיהם לא תלך. אז עכשיו היום כל כך הטיפשות גברה, אני לא רוצה להגיד חוצפה, כי אין להם שכל להיות חשובים. טיפשות כל כך גברה, הם שומחים לנו בעלונים ששמים לנו בתיבות הדואר, אני לא יודע, מסתם גם אצלכם עושים את זה. תהיי אישה אירופית. תהיה לך איזה שיגעון, לאן הם הגיעו? מפתים את הנשים, כמו הנחש שפיתה את חווה. זאת אומרת, האישה, השבח שלה, של האישה, אנחנו בת אברהם, יצחק ויעקב, תאר לך. עד שאנחנו מגדלים בת ומוסרים נפש, להכניס אותה לבית הספר הכי טוב, עם חברות הכי טובות, ואלף השגחות, ואלף תפילות, וכמה דבעות יומם ולילה על הילדים, על הבנות, אחר כך היא מתחתנת, נופל לה איזה ז'ורנל, נופל לה איזה דף של איזה פרסומת, תהיה אישה אירופאית. אז תגיד לי, כל התנך שלמדנו זה בשביל שהיא תהיה בסוף אישה אירופאית, דרכי תתבשי בגדים כאלה, בחנות זו וזו, בשעות אלה והן. מה, הכל מותר בשביל פרנסה? איזה שיגעון זה? ללבוש בגד שהמציאו אותו הנוכרים, ויש בו פריצות, ויש פריצות בבגדים. מספיק שהבגד שקוף, מספיק שהבגד צבעוני, מספיק שהבגד צמוד, אז זה האיסור דאורייתא. ואיסור נוסף שיש, שלא מחוקותיהם, לא תלכו, ואין פה צפה ומצפצף. פחדים לדבר, אבל לא, אני רוצה לפגוע בפרנסה שלהם, ואתה פוגע בנשמות שלנו, כן? אני, היה לי בקשרות איזה משגיח אחד שלא עשה מלאכתו כעוגן. צריתי בו פעם ופעם, אני גירשתי אותו. בא אליי רדף אחריי בית הכנסת, בא אליי ביום שבת, שאני לצעוק, פרנסה שלי, ואמרתי לו, כן, אתה הפרנסה שלך, אבל אני זה הגיהנם שלי. מה, צברי, אתה רוצה לעשות עבירות, רוצה לעשות זה, להחשיב את הרבים? מה זאת אומרת? אז כל דבר הוא מנפנף לי בפרנסה, לא תשיג גבול רעיך, זה מה שיש להם מטרף מצוות. איפה כל הקבושה של עם ישראל? אז זהו, פה כותב לא תלך. אז אני חוזר למעשה איוב. אומר לו, הקדוש ברוך הוא לאיוב, אני בחנתי את האבות, עכשיו מה רציתי לומר? למה הבאתי את הג'ורנלים? הרבה פעמים מביאים לך, למשל, עיתונים חרדים. איזה חרדים, השם יצילן מחרדים כאלה. אתם יודעים שחכם את ציון אבא שאול, זה מעשה שהיה. בזמנו, לפני, אולי קרוב, לא 40, אבל 30 וכמה שנים, נפטרה אשתו של ראש הישיבה רבי יהודה צדקה, נפטרה פתאום, ואמר לחכם את ציון שנפרסם מודעת אבל בעיתון. היה עיתון אחד ויחד, לא אזכיר את שמו. עיתון חרדי. אנחנו נפרסם את המודעה, שם הרבנים והכל, וכתבנו שם, וזה. אחר כך הבאתי לו שיראה את העיתון. לא אני רואה שהוא יצא חוץ מכבודכם מהשירותים, ואחת זה עדיין, כי לא רציתי לבטל לו תורה, לא מעט תורה, מה אני אשב לזה. ואין את העיתון, הוא אומר לי, כן, כן, כן. אז הוא תופס את הידיים ככה, הוא אומר לי, כן, כן, מסתכל, כן. עד שעקבתי אחריו, לא נגע מימה בשום עיתון, גם לא חרדי. זה לא זה עדות מכלי ראשון, אני מעיד לכם, הרב ציון אבא שאול עליו השלום, היה נזר, ככה ראיתי הרבה חכמים, גם עובדים, מימיו לא נגע בעיתון. אין, והייתה השם את פיירתו. הוא אומר, רק רע כל היום, אז לא היה, היה רע שני דברים, רדיו עיתונים. זה היה היום בעבונות, גם השיעור נלווה אימם, היו זה לא רק נוצלע, מה שנהיה היום עוד כל מיני. אז מה אני רוצה לומר לכם? יש בעיה אחת, תשימו לב על הילדים שלנו. שם שם תמונות של ראשי המדינה, ראשי הממשלה, או איזה רוצח נתעב בחוץ לארץ, או איזה זה. והילד רואה את זה, מטמא את עיניו, והגמרא אומרת שכל הרואה פניו, המסתכל לפני רשע עיניו כהות, שנאמר שאת פני רשע לא טוב. ועוד יותר המדרש אומר דבר מבהיל, יצחק אבינו, למה חרו עיניו? דרש רבה, פסוק, ויהי כי זקן יצחק ותיחר העיניו מראות, דרך הוא העיניו, בגלל שהסתכל בפניו של הרשע עשיו, בן שלו, והוא חשב אותו לצדיק, והיה לובש בגדי שבת, עשיו כשהיה בא לשמש את אביו, והיה אומר, אבא, אני מעצרים אתן את המלח, היה לומד איתו את כל ההלכות, יודע את כל התורה כולה, ועוד עשיו היה לו הכרה בתורה, תראה מה אומר הילקוט, הוא אומר, הוא שלח את אליפז בנו ללמוד תורה אצל יעקב אבינו, עשיו הכיר את כל העולם, ואת כל השיטות שיש בעולם, וידע שאין כמו התורה הקדושה. ואת אליפז בנו, שלח אותו, אמר לו, תימד של יעקב אבינו. אומר המדרש, לכן זכה אליפז ונהיה נביא של אומות העולם, חברו של איוב, היען אליפז את תימני ויומר. מי זה אליפז? זה אותו אליפז, שהוא היה נביא, זה בנו של עשיו, נכד של יצחק אבינו. אבל בכל זאת, יצחק אבינו עליו השלום, רוצה לחנך את עשיו. ועשיו משרת אותו. כיוון שהסתכל בעיניו, חהו עיניו ולא יכל לראות. 80 שנה לא היה רואה. אנחנו לוקחים את העיתונים האלה, מראים את זה בעיתונים, הילדים מהדפדפים, יודע איך נראה, פלוני ונראה אלמוני. מה לנו ולהם? אלה אוכלי בשר חזיר, השקט של העכבר, אנשים שמחללים שבת, אנשים שמועלים נידות. איך אנחנו יכולים מרשים לילדים שלנו לראות מתום הרבה, אנחנו מה? אנחנו מה נעשה בעוונות הרבים, כבר דדש דש, הלומד שהוא גדול, דובר נייר מחוק, אבל הילד זה נייר חלק, אתה מכניס לו ישר על ההתחלת הדמויות האלה, או למשל יש היום סרטים, יום אחד הביאו לי בבית, פשוט אני אומר את זה מתוך ניסיון, והחכמים היום חייבים לדעת מה קורה בחוץ, אחרת לא יוכלו לחוות דעה בשום דבר. הביאו איזה יוסף מוקיר שבת, סרט יוסף מוקיר שבת, סרט לא יודע של מי עוד, מראים, אני מסתכל, אני רואה לבנו של העולם, זה נראה איזה שחקן מקצועי, נראה איזה שד, אתה רואה מהדיבור של האדם, ניכר מהו, אז הוא חקרתי, זה איזה שחקן קולנוע, לקחו אותו, סחרו אותו, שהוא יעשה לנו סרט על שבת, אוי לעיניים שכך רואות, אוי לאוזניים שכך שומעות, והילד הקטן הזה הרי הוא קולט הכל, הוא מקליט והוא מחכה את כל התנועות. מה אנחנו עושים? צעקתי צעקה גדולה ובנה. אנחנו שורפים את הנשמות האלה הקטנות של הילדים הקטנים, אבל שאין בו חטא. אז זה נורא? אז מה נורא? לא. זה שורף אותו. מחה את עיניו. אני פעם אחרי הייתי ילד, הלכתי עם אבא עליו השלום בחוב, וזה למעלה מ-50 שנה. אבל ילד עם משקפיים. ילד. בגיל שבע יש לו משקפיים, אוי ואבוי, אוי ואבוי, אומר זה העוונות של ההורים שלו, הם פגמו בעיניים, הילד נהיה כזה, תראו ככה זה היה הסתם, היום אצלם זה דבר שעובד, הילד מסכן יושב בכיתה, הוא לא רואה בלוח, עכשיו לוקחים אותו לזה, בגיל חמש, בגיל שש, עושים לו משקפיים, מי מדבר על זה בכלל? אבל תאר לך מה זה, החמצת כחוצן, דודו של רב יהודה צדקה, היה הסנדק שלי, חמצת כחוצן, כל הארץ יותר מועדת ממנו, הוא רבו של חכם עובדיה יוסף שיבדל לחיים. החמצת כחוצן היה רבו של אבי בלימוד הש"ס, אבי היה לומד אצלו, כל הש"ס למד אצלו. החמצת כחוצן עליו השלום, כשהיה זקן, זוכר יום אחד אמר לי מורבי, בערבית, זוכר את זה כמו היום, אתה יודע, חכם, למה העיניים שלי כהות, והרגיל שירים כבר לא יכול לראות טוב, צריך משקפיים או צריך זה, אבל לא היה שם משקפיים. זה שלא יתלתל בשבת ויתחיל להיות לו תלות. אז היה, אבל זה יודע מה זה? תשמעו איזה דבר, תשמעו איזה דבר מבהיל. הוא אומר לו, בגלל שאני מוהל ואני מסתכל בבריתות של ילדים, נפגמו לי העיניים. אפשר להבין את זה, רבותיי? אפשר להבין את זה? זה השיחה ביניהם, כך אומר החמצת כחוצן למור אבי. אומר לו, אתה יודע למה העיניים שלי כהות? ונחדשו עכשיו? בגלל שאני מל תינוקות. וואלה, העין מי עד מלם? מי על המילות שלהם? אני מסתכל בהם. הוא צריך לראות, זה בסדר. לפי ההלכה, למה הסנדק צריך להיות תמיד חכם? לא בשביל שיקרין עליה, זה עוד פעם. אדם העיקרי, שיעקב יבדוק שהמוהל מל את הילד, ופרה את הפריעה כהוגן. לפי ההלכה, ולא השאיר שם, לא הניח איזה תיתורה או איזה חליבה, איזה דבר. אז זה הסיבה. אז תארו לכם מה זה. יוצא שבאמת צריך לעבוד להיות יהודי בירושלים. זה לא סתם. לעבוד. אז אני חוזר לדברי הקדוש ברוך הוא עם איוב. אומר הקדוש ברוך הוא לאיוב, הנה יצחק עשיתי אותו כהי עיניים, לא פצע פה, לא דיבר. יעקב אבינו סבל מה שסבל, הלך לבית לבן, רדף אותו עשיו, צרות של דינה, אף פעם לא שאל אותי למה. אתה נגעתי בך, אתה מתחיל לשאול. תשמעו מה אומר המדרש בהמשך. אומר לו, דע איוב, שהיה צריך לומר בעמידה, ברוך אתה השם אלוקנו ואלוקי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב ואלוהי איוב, בגלל שדיברת הפסדת. מבין. מבין. זה דברי התנאים. היינו צריכים לומר בתפילה אלוקי איוב, רק בגלל שהוא התרעם על מיתותיו של הקדוש ברוך הוא, והאבות לא התרעמו, לכן קרה השכרה. אז הוא לא נרשם בנשימה הזאת. מה אומר שם על אהרן הכהן? אז היינו עכשיו במאה עם יום הכיפורים, שזה היום הכי גדול בימי שנה, והמקום הכי קדוש בימי שנה. עכשיו מה זה אהרן? שם המדרש אומר, ההמשך של המדרש מפחיל, אומר לו הקדוש ברוך הוא ליום, תראה איך אהרן הכהן, לא היה אדם קדוש בעם ישראל כמוהו. תשמעו מה שאומר לו הקדוש ברוך הוא, זה מפחיל. אומר לו, וכשהיה אהרון הכהן נכנס למשכן במשך 40 שנה ששירת לפניים במדבר, היה נכנס ביום הכיפורים, הרי כתוב, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד ובואו לכפר בקודש עד צדו. הגמרא שואלת, מה עם לכל אדם? ואדם לא יהיה באוהל מועד. לכל אדם לרבות, אפילו מלאך, שגם מלאך אסור היה לו להיות שם. אז היו מלאכים נמצאים, אומר לו הקדוש ברוך הוא לאיוב, היו המלאכים נמצאים בבית המקדש בית קודש הקודשים, ואהרון הכהן נכנס, מלאכי השרת היו מפחדים ומבעיטים ממנו, בורחים. ומי זה אהרון הכהן? מי זה אהרון הכהן? סתם זה אחד מהם. בורחים המלאכים מפניו, היו מפחדים ממנו, והיה שולט על כולם. אומר, ואני, אומר לו הקדוש ברוך הוא לאיוב, ואני הייתי מצמצם את אורי כשהוא יוכל להיכנס לבית קודש הקודשים. והיה אורי בכל הבית, אבל צמצמתי אותו רק בין שני הקרובים. והיה, הוא מקטיר את הכתובת, מתפלל את התפילה. כשיוצא, חוזר, פוסע לאחוריו, זאת אומרת, יוצא עם פניו לקודש, כמו שאומרים בסדר העבודה ביום הכיפורים, נזכה, אמר את זה בבית המקדש. איזה קלות. אני אמר לכם את האמת, אני בוכה על בין הזמנים. בין הזמנים הזה, זה ימים נוראים. זה הימים הנוראים של השנה. אתה צריך לפקוד על הילדים והילדות שיחזרו כמו שהם יצאו. זה צריך לפקוד. לאן הם הולכים? איפה הם הולכים? אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, ביום הכיפורים היה אהרון הכהן נכנס, היה פוסע מאחוריו. אז אחרי שהוא היה יוצא לכבודו, הייתי חוזר וממלא את אורי בכל המשכן, שנאמר, כבוד השם, מלא את המשכן. אומר לו, זה היה אהרון. תראה מי היה אהרון, ענק שבענקים, ולא היה אדם יפה ונהדר כמו. להדיב תורה ולהגירה, סליחה שאני מדבר בפניכם. אז אומר לו אהרון הכהן, והיה אדם יפה כמו הוא עם שמונה בגדים, מי המותר לו לבוא שמונה בגדים? יחיד בדור, אהרון הכהן. ובכל זאת הוא אומר לו ששני בניו נכנסו בלי רשות למשכן, לא ויתרתי לו. הוא אומר לו, והרגתי לו את אפרוחיו, ככה לשון של המדרש. נדב ואביהו שקולים כמשה ואהרון, שניהם מתו. ולא הרהר ולא דיבר אחר מידותיי, וידום אהרון. ואתה אומר לו לאיוב, אתה מהמר אחר דבריי. וכאן רואים מה היו האבות, מה היו הצדיקים, איזה דור מדובר, איזה רמה, איזה תואר, איזה דבר מבהיל, מבהיל הרעיון. אז אומר, אם כן, נחזור לדברי רבנו חיים, אז אומר, תראה, הכהן הגדול, שהוא האיש מורם מהעם, אין כמוהו בכל עם ישראל, קדוש שבקדושים. וזה לא פלא, מרן פירוש אומרת, וזה מובא גם במסכת שמחות, זה מה שכתוב שם. גדול מה שנאמר באהרון, יותר מה שנאמר במשה. משה רבנו שנפטר, כתוב עליו, ויתקו בני ישראל את משה, בני ישראל, רק הגברים. ולא באהרון, ויתקו כל בית ישראל, גם הנשים, 80,000 בחורים חלוצי כתף, יצאו אחר מיטתו של אהרון, וישמם אהרון, למה? כי ההורים שלהם רבו, הוא השכים שלום בין איש לבין אשתו, וירדו את הילדים שלהם וקראו אותם על שמו. כאן רואים שאדם קורא על שם רבו, בחייו. אז קראו להם אהרון, והם יצאו אחר מיטתו של אהרון הכהן. כך היה חביב ואהוב לפני הקדוש ברוך הוא. אז תאר לך ביום הכי קדוש, האיש הכי קדוש, אומר המאה שם, ובמקום הכי קדוש, יש יותר מזה? זה היה יום כיפור. עכשיו אני חוזר לשאלה שהילד שאל אותי, אם היה כל כך קשה, הרי הגמרא אומרת במסכת יומא, תעשה חשבון, בית ראשון עמד 410 שנים, בית שני עמד 420, ונתנו סימן קטית למאור, קטית כפתף, יוטף. אז קטית המאור. עכשיו, בית ראשון כולו 18 כהנים שימשו סך הכל, מהארון עד האחרון שבהם. אל עשה, לא זוכר את שמו. 18 כהנים, המדרש מונה אותם אחד לאחד. ויהיו בית שני, יותר מ300 כהנים. תוציא 80 שנה של יוחנן כהן גדול, תוציא 40 שנה שמעון הצדיק, זה בהתחלה שמעון הצדיק, תוציא אחר כך 11 שנים של רבי ישמעאל בן רבי, ושם עוד 10 שנים, שכחתי עוד איזה כהן אחד, ומה אתה רוצה, ופחות נשאר לך אולי 200 ומשהו. תוצא שאף אחד מהם לא ישנים שנתו, כי היו משלמים ממון בשביל להיות זה. עכשיו אליו, שהיו נכנסים, אז עכשיו בבית שני, האמת תקשו את זה המפרשים. כתוב שהיה, איפה המקור לזה? בזוהר. בגמרא שלנו זה לא מופיע. בזוהר מובא שהיו קושרים לו שלשלת של זהב. והיה נכנס, בשביל שאם היה מתמהמה, הלא המשנה אומרת שהוא היה מתפלל תפילה קצרה, שלא להבעית את ישראל שנמצאים בחוץ. מפחדים, מה איתו? יוצא בשלום, לא יוצא בשלום מן הקודש. אז, בית שני השם ישמור, ופעמים היה נופל, ומת, למה? מספיק מחשבה אחת לא טובה, מספיק חס ושלום, חושב בשביל כבוד, או בשביל איזה דבר, הכל הלך. לא טוב, גם מת מיד. והיה כהן משמש במקומו, סגן הכהנים ממנים אותו במקומו. אז איך יוציאו את הגבייה שלו מבפנים? השם מרחם. אז הוא ייכנס, ושייכנס, עזר הקרב לומד. אז מה עושים? אז בבית שני התחכמו חכמי ישראל, וקשרו לו, כך אומר הזוהר, שקשרו לו שלשלת של זהב. ואז כשהיו רואים שהוא מתמהמה ולא יוצא, מושכים את זה ומוציאים אותו. אומר הרבי שמעון בר יוחאי, זה הסוד מה שכתוב, אפילו נחש כרוך על עקבו, והפסיק, זה הנחש כרוך על עקבו, שלשלת זהב. וכאן, למה נחש? כיוון שזה הקושיה שהמפרשים שואלים. בונו של עולם, הרי הכהן שהיה נכנס בפנים, לובש בגדי לבן. זהבים מעביר ולבנים לובש. זה מצוות היום ובגדי לבן. זה מצווה, זה גזירת דאורייתא. אבל יש עוד טעם בגמרא, שאין קטיגור, נעשה סניגור. לכן אסור היה לו להיכנס עם בגדי זהב לפני ולפנים. אבל הנה זה אין ברירה. זה היה באמת חיסרון. בבית שני היה חיסרון, ששמו לו, ככה רב תידע מביא בשם המפרשים של הוא כותב שלמעשה, זה היה
בלרה,
כי אי אפשר היה לפתור את הבעיה הזאת, אז קשבו לו,
מה?
זה
לא
מגיבה, אבל זה לא מגיבה. זה לא מגיבה. זה לא מגיבה. זה לא מגיבה.
למה
מגיבה? אין להם סוד בזה. סתם. אז הוא, הזוהר אומר זהב, והיו מושכים אותו ברגל. כנראה ברגל זה לא, וגם בתוך שרשרת, שרשרת של חירום, מצב חירום, אז מותר. זה לא בתוך בגל. אדרבה, זה ביזיון. זה חודש. הוא היה פורש ובוחר, את משחושתים משמע סף סתומים, כמו שהמשנה אומרת. אז אם כן, ככה היו מוצאים אותו. אז אומר, עכשיו, שאל אותי אותו ילד שיהיה. כל ילדי ישראל שעשו את זה אותם בתורה ולילת שמיים ויהיו בעזרת השם יקבלו פני משיח צדקנו בקרוב. אז אני צריך הרבה להתפלל על ילדים. הרמה מפנו כותב שלא מברכים תמיד את הקטנים. הוא אומר כי קטן עדיין אין לו מזל, הוא מתכוון אין לו נשמה. מתי הוא יקבל את הנשמה? רק בהיותו בן 13 שנה. אז כאילו אין לו חיים משלו, ואנחנו המבוגרים צריכים לברך אותם. הוא אומר, זו הסיבה, כך כותב הרמה מלבן. הוא אומר, זו הסיבה שכתב. מצד אחד, התפילה של הקטנים עושה דברים גדולים בשמיים, הרי זה הבל שאין בו חטא, זו תפילה שעולם בוקעת רקיעים ושחקים, מה שעושה הכתב בפילתו. אבל מצד שני, הוא מצד עצמו, הוא זקוק לעזרה מאיתנו. וכי תמיד צריך לברך את הילדים, בכל מצב, המלאך הגואל אותי, כל רעי עורך את הנערים, ועוד, תמיד מברך אותם, זה טוב, מי שמברך גם מתברך, זה דבר גדול. אז הוא שאל, איך אפשר שנכנסו הגויים לתוך בית המקדש, ריבונו של עולם, איך הם נכנסו שם? הרי אם הכהן הגדול היה משהו לא בסדר, או איזה מישהו היה בא, נכנס עוזה, לא פרץ השם פרץ בעוזה, כי שם מתו הבקר, הוא בא להחזיק את הארון, תראה מה שקרה לו, ועוד כמה ראינו, אז איך זה קרה? האמת רבי אברהם אז אולי שואל את השאלה הזאת, הוא כותב בספרו חסד אברהם בשם הרמק, עליו השלום. הרמק אתמול היה הפטירה שלו, זכותו תעמוד לנו. לפני 441 שנה, גמטריה אמת, נפטר הרמק. מרן יעין עליו, כאן נגנז ארון התורה. כותב עליו, תראה, בזכות דפקת רוחל, בגיל 48 הוא נפטר. ולפני זה כותב לו, היית דיינה דנחית לעומקה דדינה. לא ראינו שמרן כתב למישהו אחר תואר כזה, כל גדולי צפת שהיו באותו דור. הייתה ינד, גם גדול בקבלה, גם גדול בפשטה. אז הרמק אומר, הרמק היה ענק בקבלה. הוא כתב, יש לו כמה חיבורים על הזוהר, אחד מהם אור יקר, 16 כרכים. 16. מתי הספיק לכתוב את זה? פלא פלאים. הוא נשתה בין 48. חיבר חיבור על כל ירושלמי. יש לו שוט הרמק, יש לו פירושים, ביורים, אנחנו מכירים, כל הישיבות מכירים את תומר דבורה, יפה. אבל הוא מה שיש לו בתלמידיו, תדעו, ראשית חוכמה, כל דבריו זה מקורם מהרמק. הרב עליו השלום השלה, רוב דבריו זה דברי הרמק. הרבה פעמים יצא לי לראות בתוך השלה. אני מכיר את המילים האלה, זה מילים של הרמק. לא נראה בסוף, בסוף הדף כותב מהרמק זה, מעתיק אותו, או התלמיד שלו. הרמה מפנו היה תלמיד שלו. הרמה עבר יבוק, תלמיד שלו. וכולם היו תלמידיו, והוא העמיד את העולם בתורה שלו. אז הוא מתרץ, ורבי אברהם אזולאי זה נאמן ביתו. הוא כותב בהקדמה, כל מה שאני כותב לכם, זה מתורת רבי הרמק. אז הוא מתרץ תירוץ מבהיל, הוא מביא את הזוהר. הוא אומר, מה היה בשעת החורבן? מנורא והיום. אומר, שהרי זה פשט המדרש, המדרש אומר שברוך בן אריה היה בשעת החורבן, אבל ירמיה הנביא לא היה, כמו ששלח אותו לענתות, ענתות דרך השדך, וברוך בן אריה היה, ורואה ברוך בן אריה את הגויים באים להיכנס בית המקדש, הזכיר שם המפורש, והעלה את בית המקדש באוויר, כל בית המקדש עלה, מה עשה הקדוש ברוך הוא? בעד ברגל שלו כביכול ודחף את המקדש למטה, שנאמר גד דרך אדוני לבטולת בת יהודה. אז עוד הפעם, ברוך בן אריה, והקדוש ברוך הוא שוב החזיר, אז הבין שזה רצונו של השם, ואז נכנסו הגויים לתוך הבניין של העבדים, והרסו אותו. אז שואל הזוהר שוב פעם, גם את השאלה הזאת, איך נכנסו הגויים, אומר דה. שבשנייה אחת, שנייה אחת, השכינה הסתלקה משם. ובאותה שנייה, הם נכנסו. אומר, ולמה לשנייה אחת? כי אם חס ושלום הייתה מסתלקת, לא הייתה השגחה על ישראל, היו יכולים לשחוט בנו ולהרוג חס ושלום, לא להשאיר שריד ופליט. אז כותב רבי אברהם אזולאי, מפה תבין שהרגע של החורבן היה מאוד מאוד מסוכן. זה היה קריטי. זה כאילו שנייה בלי השגחה חס ושלום העולם. ואז אוי ואבוי, מסע יכול להיות תוהו ובוהו בעולם. אבל מה התוהו ובוהו שהיה? עכשיו זה מובן. שנחרב הבית של המקדש. ואם תום הרי זה נשרף אחר כך יותר מיממה, בסדר, זה, אבל העיקר הולכים אחר ההתחלה, זה מה שכל הפוסקים שואלים. הלא רבי יוחנן אמר, אם אני הייתי באותו דור, הייתי קובע את התענית בעשירי, שרובו של אחד נשרף בעשירי, ולא בתשיעית. אז למה אנחנו קובעים את זה? אנחנו מקשה הראש וכל שאר הראשונים, כדי שהולכים אחר ההתחלה. מתי הגויים נכנסו, והסוד הוא הם העלים את הסוד הזה. מפני שבאותה שנייה של החצות, באותה שנייה לרגע אחד, השכינה הסתלקה, ממנה שהשכינה הסתלקה, זה הפך להיות כמו אבנים רגילות. ואז הם שלטו באבנים. יש עוד יותר הרמה כותב, דבר המבהיל. הוא אומר, איך עכשיו, עכשיו? הגויים נמצאים שם בתוך בית המקדש, למה הם לא נענשים? ועוד, הרי לשיטת הזוהר, כל השפע שיורד לעולם זה רק מבית המקדש, ולא רק לשיטת הזוהר, גם לשיטת הגמרא והמדרשים. וירא ויאמר, מה נורא המקום הזה, אם זה כי אם בית אלוהים וזה שער השמיים, אז שואל המדרש, מה אם וירא? יעקב אבינו נזכרו, בא בתמימות, תמים, לקח אבן, לקח אבנים, ושם אותם, ושם מרש אותם, והלך לישון. אבל והנה קם בבוקר, כשורת הסולם, אז הוא הבין שזה בית המקדש. אמר, אוי לי שישנתי בבית הכנסת, אוי לי שישנתי בבית המקדש. וירא ויאמר, מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוהים וזה שער השמיים. אבל הקדוש ברוך הוא אמר, לא אין דבר, אני רציתי שאתה תשאר. היה פה סוד שאתה תהיה וישכב במקום ההוא, אומר המדרש, ויש כף בית אותיות במקום ההוא. אמר לו ליעקב, אתה צריך להקים את עם ישראל, היית צריך ללון בלילה פה, לגרום את מה שאתה גורם שם בעולמות העליונים, על ידי הסולם הזה שעלה וירד, וראית את כל ההיסטוריה של עם ישראל, כמו שהמדרש אומר, רבי את זה רבי יעקב על התורים, שינה גם את הסולם, זה היה יונה ממון, ראה את כל הגלויות, מלאך של אדום עולה ואינו יורד, ופחד אמר שמי חס ושלום, מלאך של בבל עולה יורד, די עולה יורד, יוון עולה יורד, אדום לא יורד? אמר לו לא, אמרו יורד. הראה לו איך שהוא יורד. אז הראה לו את הכל. אז היה צורך בדבר שיעקב אבינו היה שם. אז אם כן, אם כן, יוצא שהשכינה שמה שורה, והשכינה הייתה שורה שם, יש פלא, זה אפילו לא מובן בשכל. מראה במלך בסוכה, מראה אומרת שבנה, הקדוש ברוך הוא, ברא את עולמו, לפני שברא את העולם, מה היה עושה? אמרו, זה דבר פלא, זה שאלה מעניינת. אומר, היה לו סוכה בבית המקדש, הוא בא, היה מתפלל. ומה היה מתפלל? יהי רצון שיכבשו רחמי את כעסי, וגולו רחמי עמידותי, ואתנהל עם בניי, במידת החסד ומידת הרחמים. ואיפה ראייה? אומר, כתוב בסוג התהילים. ויהי בשלם סוכו ומעונתו בציון. שלם זה ירושלים. הרשמה הקודם היה שלם. מי קרא אותה שם בנוח? מקי צדק, מלך שלם, יקרים בהם לא יין. אחר כך קראו לה גם ירו. למה? ואחר המדרש אומר. ואמר הקדוש ברוך הוא, כצדסה. אקרא לה יראה. אבל שיהיה שם השלם. אקרא לשלם, אברהם אמר, אשר יאמר, והשם יאמר היום, והשם יראה. אמר הקדוש ברוך הוא, אקרא לירושלם, אנחנו אומרים ירושלים, זה רבנו בכי, שואל את השאלה, שזו שאלה מאוד יפה, מעניינת, אז הוא אומר, מפני שאנחנו מדברים על שם העתיד, לכן בתנך, ברוב המקומות, נדמה לי, תקטו מקומות, יש 515 משהו כזה, מוזכר ירושלים, ומוזכר חסר יוד, ירושלם, וקרנן ירושלים. חוץ מאיזה שלושה, ארבעה מקומות שכתוב יוד. ולמה זה? מדרש אומר השם העתיד. אז מה שייך לעתיד? למה עכשיו זה בלי יוד, הכך זה עם יוד? אלא נשמע הקדוש ברוך הוא שלא ייכנס בירושלים של מעלה, עד שיכנסו ישראל ירושלים של מטה. והקדוש ברוך הוא שמו מתחיל ביוד, אז זה יוד, ירושלים. אז זה ירושלים. אומר רבנו ברכי דבר מדהים. הוא אומר, שים לב, הלא, איזה שם זה ירושלים? אומר, זה לשון רבים, זה לא שם של העיר. אומר, אתה שמעת, יגידו, לא דודיים, רמלה, רמליים, תל אביביים. רכסים זה לשון רכסים, זה כבר פן, זה כבר לשון רכסים. אבל לא, לא ראינו שקוראים עיר ויש מה ירושלים, מאיפה נהיה ירושלים? שמעון אומר רבנו ברי, אומר כמו שאתה אומר, אוזן אוזניים, עין עיניים, יד ידיים, רגל רגליים, כך ירושלים שניים. יש ירושלים העליונה ויש ירושלים התחתונה. זו ירושלים של מעלה שהיא מכוונת כנגד ירושלים של מטה. אני אגיד דבר בשם אמרו, בעזרתי עליו השלום, ראש הישיבה, זכותו תגן עלינו. אומר, פעם אמר לנו כך, אמר שהוא שמע בשם רבי אברהם אנטבי, הוא היה שתי דורות לפניו, היה רב של חלב. אברהם אנטבי, בעל אוהל ישרים, יושב אוהלים, היה אב בדין של חלב עיר, והם בישראל, גדולי העולם שם. אז הוא מפרש את סוף את סוף מגילת איכה. אתה, אדוני לעולם, תשב כיסאך לדור ודור. למה לנצח תשכחנו, תעזבנו לאורך ימים, השיבנו אדוני אליך ונשוב החדש עלינו ככלב. מה פירוש הפסוקים ומה הקשר ביניהם? מה זה, אתה השם לעולם תשב? מה מתכוון לנביא ירמיה? נביא ירמיה, הוא כתב את ספר איכה. ורמז את שמו איכה, ראשי תיבות, אני ירמיה, כהן האנטותי. הוא כתב שמו בשם עירו. אני ירמיה, כהן האנטותי. על מה הוא מתכוון פה? אתה השם לעולם תשב, כסחה לדור ודור. למה אני צריך שכחנו? מה פירוש לעולם תשב? על מה הוא מתכוון לעולם תשב? מה הקשר עם זה, מה שהבאנו? איזה טענה יש פה? לא, זה דבר מדהים, הוא אומר. הוא חידש את זה. אומר, יש רמב"ן, חדיסה גם של חושן משפט, שאם היו שני דיירים של בית, בית משותף, ראובן יש לו את הקומת קרקע, ושמעון יש לו קומה שנייה. תאמים הבית, לא עליכם, התפורר, לא עלינו, ונפל בה, עירייה, צו סגירה, מבנה מסוכן, החריבו את הבית ופרקו אותו. עכשיו הוא, זה שזה גר בקומה שנייה, זה כמו היום שעושים מרחבת דירות, זה אותה בעיה יש. אז זה למה אתה רוצה לבנות, זה למה אתה לא רוצה לבנות. אז יש את ההלכה הזאת ברמב"ם מפורש, ויש את זה גם בחוזה משפט, הלכות שכנים. הוא אומר לו, תשמע, תבנה, כי אני רוצה לבנות, אני לא יכול לבנות באוויר. אז מה עושים? הוא אומר לו, אין לי כסף, אני לא רוצה עכשיו. אני יש לי סיבה, אני רוצה עד שהילדים יתחתנו, אחר כך אני אבנה לי שתי קומות, לא את הקומה שלי, אני לא רוצה כעת לבנות, לא מעוניין. אז מה עושים? אז פסק הרמב"ן, כך פסק מרן השולחן ערוך, שזה בעל הקומה השנייה, בונה קומה א' וקומה ב', ומונע מבעל קומה א' להיכנס עד שהוא ישלם לו את השכר. אומר הרב אברהם אנטבי, עכשיו זה מובן. יש ירושלים התחתונה ויש ירושלים העליונה, וירושלים של מעלה מכוונת כנגד ירושלים של מטה. עכשיו ירושלים התחתונה הזה אנחנו צריכים להיכנס בה, אנחנו צריכים לחזור בתשובה. אני אומר על עצמי, צריך לתקן את המעשים וצריך להיות ראוי שהמשיח יבוא ובית המקדש ייבנה, ואז הדשא לנו ככלם. הקדוש ברוך הוא מצידו רוצה לבנות, כי הוא בקומה שנייה נמצא, אנחנו נמצאים בקומת קרקע, והוא כביכול יושב לא בקומה שנייה. אז הוא לא בונה, הוא אומר, נשבע הקדוש ברוך הוא ולא אבוא בעיר, נשבע הקדוש ברוך הוא שלא ייכנס בירושלים של מעלה עד שיכנסו ישראל בירושלים של מטה. אומר בעזרתי בשם אברהם אנטבי, אומר כך, הוא אומר, אתה השם לעולם תשב? יש עוד שאלה, מה אתה יושב לך בחוץ? הלא לך מפורשת בשולחן ערוך, והלכה מפורשת ברמב"ם, שאם הבעל הקומת הקרקע לא יכול לבנות, אז אתה, הקומה שנייה, תבנה למטה, ואל תכניס אותנו. תבנה, אבל תבנה את בית המקדש, תוציא את כל הזבל שיש בסביב, לא אמר הזוהר הקדוש, וגם מדרש, נער את הארץ, קח את הארץ כאדם המנער את הליתו, שנאמר, איך כתוב שמה? לאחוז בכנפות הארץ, ונערו רשעים ממנה. כמו צסועת מגורם, ככה כאדם, הגמרא אומר, כאדם תוחס את הליטו, שתלך לך באחרת, הוא מנער, ככה הסתלקו כל מה שיש בירושלים, בארץ ישראל, לא בירושלים. הזוהר אומר, כל הקברים שלהם, וכל המסגדים שלהם, וכל הבתי עבודה זרה שלהם, וכל הטומאה והגילולים, הכל ישליך אותם לים. אז אומר, אתה השם העולם תשב, כיסאך לדור ודור, הלא אין הכיסא שלהם. אז השיבנו השם אליך ונשובה, תפנה את בית המקדש, למה לנצח תשכחנו, תעזבנו לאורך ימים. אז השיבנו השם אליך ונשובה, ממילא, אתה תראה שאתה תבנה, אנחנו נראה שזה בנוי, ממילא אנחנו נתקן את מעשינו ונכשיר את מידותינו ונחזור להיות זה. אז זה מה שאומר רבי אברהם אזולאי, אומר שבית המקדש, אז אני חוזר את דברי רבנו בחי, סליחה, הייתי שם. אז אומר רבנו בחי, ירושלים זה זוג, זה שתיים, לכן זה לשון רבים, כי זה לא ירושלים התחתונה, דומה לזה ארץ ישראל, שהגמרא שואלת, דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, יתהלך לפני השם בארצות החיים, אמר הקדוש ברוך הוא לדוד, וכי אפשר לאדם להתהלך בשתי ארצות, הוא רוצה ללכת פה, והלכת גם שמה. אומר לו, תהלית איפה אתה נמצא, בוא למעלה. אמר דוד, יהי רצון לפניך שלא אצא מארץ ישראל לחוץ על הארץ, שאני אהיה פה תמיד בארץ ישראל, ואז נחשב לי שאני בארץ ישראל העליונה. כי כל מי שיושב בארץ ישראל התחתונה, נמצא בארץ ישראל העליונה. אז זה אומר, שתלך לפני השם בארצות החיים. אז זה מובן, גם דברי רבנו מחי כעת הסתדרו. זה הסוף. עכשיו, רבי היה אומר, עליו השלום, אומר, שים לב, שהגויים הארורים, גם כל האירופים והזה, הם לא אומרים ירושלים, ג'רוזלם. הם לא רוצים להכיר בקדוש ברוך הוא. גם הערבים, היום הם מעלים את השם הזה, הם קוראים לה אלקוץ, אבל היו קוראים לה אורשלים אלקוץ, ושים לב אורשלים. לא יגידו ירושלים, אין אצלם ירושלים, רק אנחנו היחידים בעולם שקוראים אותה ירושלים, על שם אות יוד של הקדוש ברוך הוא, של שמו של הקדוש ברוך הוא, שהוא בפנים, שהוא בתוכה, כמו שנאמר, כי אני, ואני אהיה לחומת אש סביב, ולכבוד אהיה בתוכה. אז הוא הקדוש ברוך הוא בונה ירושלים השם, תחי ישראל כאן לשים את היוד שלו בפנים. אז זה הסוד של בית המקדש. מה נמצא עכשיו? כל הגלות הזאת שאנחנו מדברים עליה, על היהודים הנמצאים בחוץ לארץ, ועל יד האומות שתקיפה עלינו, ועל כל הגלות, אתה רואה גלות החומר וגלות הרוחנית, הרי למה היו מספידים בתשעה באב? למה בוכים? ולמה בימים האלה אנחנו מתאבלים לא רק על עצם את המקדש שהיה בנוי ונחרב, ועל זה, על החורבן הגדול שאנחנו נמצאים בו, החורבן הבית הפרטי של כל אחד מאיתנו, שאדם אפילו דברת לא נשמעים בביתו, שכל דבר נהיה קשה, קשה לוותר על תאוות, קשה לוותר על דברים כאלה, והכל קנאת איש מראהו, כמו שאומר שלמה המלך בקהלת, ושבתי אני ואראה את כל המעשה אשר נעשה תחת השמש, כי אם קנאת איש מראהו. אומר רבי נוחי, אם אדם קונה בית, לא מפני שהוא צריך אותו, מפני שהשני עשה, אז הוא גם עושה. לא אומר לי, אני פעם הייתי באנגלית, אז זה שם האזור של בני ביתך. אני ראיתי שם כל מיני בתים משונים, היה לילה אומנם חשוך, אבל רואים, אתה רואה בתים משונים. שאלתי אחד מהאנשים בלבים, מה זה? אומר לי, הרב, פה זה שכונה של אנשים מיוחדים. לא רוצה להגיד משוגעים, מיוחדים. מה מיוחד? אומר, הרב, תראה, כל בית פה בנוי בצורה אחרת. זה הבית דוגמת אונייה. אך יש לו תורן וסיפון ומעקה, הכל צורת אונייה וכל דור, תלת מפלסי, ארבע מפלסי, אני יודע כמה, יש איזה אחד אמר לי שמה, אשתי אין לה כוח לעלות למעלה. בכלל לא עולה, לא רואה את הקומה העליונה. אמא אומרת, אני אעזוב אותי, אני מספיק לי שתיים, שלוש קומות, הרגליים שלה נשברות. הוא בנה, שמי בנה, לא יודע. בנה. אז הוא בנה, אחד בנה, דוגמת זה השני, בא בנה דוגמת מטוס. כי כל אחד צריך להמציא איזה דבר שיהיה ככה אטרקציה. ואז זה שבנה דמות עולייה, ואז זה בנה מטוס, אני יוציא לו את העיניים, פרק את הבית שלו, זה שהיינו, ראינו אותו עדיין באמצע הבנייה, והוא אמר, אני אבנה כעת צוללת. לכאורה היה צריך להיות בתוך הים, אבל יש צוללת גם מעל הים. אז מה זה דמות צוללת? אז כל אחד יש לו איזה שיגעון לבנות איזה בית באיזושהי צורה. אז אומר, זה אומר רבנו בחייה עליו השלום. ירושלים, לא כירושלים של מטה, ירושלים שמענק לכם עוד דבר לסיום. משהו מאוד פיקנטי, ככה מעניין, אבל זה לטעת האמונה בלב. רבי חיים פלאג'י אומר שחובה על כל חכם שהוא מדבר, בסוף לדבר על בניין בית המקדש, כדי לטעת את האמונה השורשית בלב בביאת הגואל. היה איפה שהכולל שלנו בירושלים, חוב יונה 15, שם רבי היה גר, שהוא בא מחוץ לארץ, הביא את כל כספו, שקיע, קנה את הבית הזה, והיה גם בהתחלה, היה מתפרנס מהשכירות, היה מזכיר את הדירות. אחר כך הוציאו חוק, הבריטים היו פה, עשו חוק רטרואקטיבי, שכל מי ששכר דירה, אוטומטית נהיה שלו דמי מפתח. אז עשקו את כל בעלי הבתים, ורבין נגמרה לו הפרנסה, ככה היה מקבל שכירות כל חודש, וזה היה מתפרנס. עכשיו ירד לאפס, נגיד, היה מקבל, נגיד, לדוגמה, מדייר 2,000-3,000 שקל לחודש, פתאום מקבל 50 שקל לחודש. אבל התפרנס. הלך לבית הכנסת, נעשה שמה של בית הכנסת. והיה לו חדרון קטן שם, ושם היה מבלבלי כל יום אני גם גדלתי אצלו שם, הייתי יוצא מהתלמוד תורה, ילד, הולך איתו שם, משבתות, מועדים, יום הכיפורים, חולו של מועד, הכל, שם איתו בית הכנסת. בקיצור, היה שכן לידינו, היה יהודי, היה מכונן מאוד, היה צייר. קראו לו יצחק בק על הראשון. היה צייר. היה צייר, אז היה מודה כזאת, מין תחרות בין הסוחרים. כל שכונת גאולה, כל מי שהיה לו איזה חנות, אחד היה של צעצועים, אחד של פלאפל, השני של חמוצים, הרבה של בגדים, כל אחד, אחד רוסנק קובעים. אז כל אחד עשה לו איזה שלט, והזמין אצל יצחק בק שרת, הוא הכל מניחת יד, צייר וצבא, והכל בהמצאה שלו, אומן. יהודים, זקן, ארוך, לפאות, בשעות הפנאי, היה עובד בחברה קדישה, נדב בחברה קדישה של החסן. וזה היה צייר, כל השלטים של כל האזור שם, אפילו במאה שערים, עד היום תפול, ובשתי פרק מאה שערים, את הכנסת הגדול, ושמה בתקרה, אז כנאמר, חלקה נשר, ורץ קצרי, וצגיבו קארים, זו היינו ילדים, אני הולכים לראות, איך יצחק בק מדלק על פיגומים, ועם המכחול שלו צובע, עושה נמר, וכיבור, לא רואה, יהיה, וזה משהו, פלט רעים, היה צייר צבצור. לימים, הלך לעולמו. אחרי שנתיים גם אשתו, זקן בן 90, מתה. מורבי היה עדיין בחיים, שכנים. והנה, רוצים לקרוא את הדירה. עכשיו, הבנים שלו לא כל כך, זה נצאו ככה. אז הכל תלוי במזל, ואפילו סביר תורה שבאחד. אז הוא, היו אומרים, כל דייר שבא לקנות את הדירה, רואה, מוצא בחד בעיניו, רוצה לגמור, מה לגמור הולך? איזה 20-30 דיירים הולכים, אנחנו לא יודעים מה קורה, והבית שומם שנתיים, ריק, ואני אומר, מה זה, זה פה שאייה יוקצ'ר, יבואו שדים פה, ואני יש לכם של שדים, מה זה? גם אחד הגיע, זה יהודי צרפתי. בא אצל הרבי, אומר לו, תגידי, אני רוצה לשאול אותך. לקחת את הבית הזה, אומר, לא תיקח. אומר, אני אגיד לך מה לעשות. הוא אומר, מה עכשיו נתגלה לעשות. כשהם באים לחתום חוזה, הם משאירים את זה לרגע האחרון. אומר לו, תשמע, תחתום לי על החוזה הזה. מה יש בחוזה? צבא, יצחק בן כתב, שלילדים שלו תמכרו את הבית אחרי מות אשתו, אבל יהיה תנאי אחד למכירת הבית. שכל קונה שיקנה את הבית, יחתום, שביום שיהיה תחיית הבתים, יצחק בן יקום, יחזור הבית אליו, ישירות. כל אחד שומע את התנאי הזה, אומר, אתה עושה לי טובה, אתה תעסק עם מתים, לפעמים הוא היה רוחץ מתים, וקובר מתים, זה חסר לי, תעסק איתו, לא רוצה את הבית. אמר לו מורבי, רצה להוציא לו את זה, אמר לו, זה היה משוגע, שכתב את התנאי הזה. למה הוא משוגע? למה אני אגיד לך למה הוא משוגע? אומר, תגיד, בתחיית המתים, רק הוא יקום, אבא שלו לא יקום, וסבתא שלו לא תקום, וסבא שלו יקום, ואבא והסבים משני צדים יקום, והסבים של הסבים יקום. עד אברהם, אברהם אבינו איפה יקום, משה רבנו איפה יקום, אני יודע מה, כל הצדיקים, תקח, אתה יודע לפי החשבון שרבנו ארי עשה בשער הגלגולים, אתה יודע כמה נשמות ישראל יש? 7 מיליארד 800 מיליון. כל אלה יקום בתחיית המתים. איפה היה להם בתים? אומר, זה הוא דואג לעצמו, ולאבא שלו הוא לא דאג, אז הם קונים עוד בית, הוא אומר, זה לאבא שלי, ועוד בית, זה סבא שלי. אבל לא, הוא דאג לעצמו, אומר, זה לא שכל. מה, הוא, מי שמחיה את המתים, צריך לדאוג להם לדירות, והמתים יקומו, יגורו בדירות כאלה, עם ברזים כאלה, ועם על ידי עמה, עם בלטות כאלה, מה פתאום? וקורא השם יחליפו כוח, יעלו עבר כדי שרים. אמר לו, תביא לי, תביא מסכת בבא בתרא. אמרתי לו, דף עין פתחנו, אמר, תסתכל. עתיד הקדוש ברוך הוא לבנות את ירושלים 3,000 מגדלים, 1,000 לצוי, 1,000 גינות, 1,000 בתים. ומה יהיה? כל בית 12 קילומטר באוויר, מגדלים. יהיו בירושלים 3,000 מגדלים, כל מגדל, הרי היום זה יש בעיה של הדיור, שם העתיד הקדוש ברוך הוא, שנאמר, הנה אנוכי מרבית בפוך, אבנייך לסתיך בספירים, סתיר כתבות שמשותייך, שערך לאבני אקדח ולמוד החפץ, כל בנייך לימודי הדברים ורב שלא בנייך. אז מה יהיה? בגמרא שמה שואלת, שבת אומר, אז יהיה קשה לעלות, תראה לך, אני גר בקומה 3,000, איך אני אגיע בשם? כדאי לרדת ולעלות, מראש השנה לראש השנה, כמו ברפרה תחת יומה, לא? אני הולך 6 חודשים מלום, 6 חודשים חזור. גמרא עצמה מקשה את זה שם, בברה בצרה, מה משיבה הגמרא? עושה להם כנפיים, והם נכנסים ישר מהמרפסות, שנאמר, בפסוק, לא שום תנא או אמורה, לא יכול לומר דבר, בלי פסוק. שנאמר, מי אלה כאב תרופנה וחיודים אל ארובותיהם. או הנביא רואה את תחיית המתים והוא מזדעזע, אומר, מי אלה? ישעיה הנביא אומר, כאב תרופנה, מביא ענן, מביא אותם כולם. הוא תאר לך שהמשיח בא, יהיה פקד, פה ברכסים כבר התחילו הפקדים. לא בכניסה לירושלים, אז איך תגיעו לירושלים? הוא אומר, לא, יש ענן. בא, לוקח כל אחד מהבית, אפילו אתה לא צריך לרדת למטה. עושה לו סקשן, אתה יודע מה סקשן? משקבע שואב אותו, עם הילדים שלו, עם המשפחה, ישר לירושלים, עם עננים. אז מי אלה כאב תאופנה, אומר, ואיך ייכנסו לבתים, וחיונים אל הרובותיהם, דרך החלונות, דרך המרפסות, לא דרך שאין חדר מדרגות, ולא מעלית מחושתן, ולא פרפושתן. תתר את כולם, שר אותם הביתה. אז אומר, מי אלה כאב תאופנה, וחיונים אל הרובותיהם. אז זה הכל תלוי בינם את המקדש. יוצא, כיוון שהוא לחירה בעבונותינו, משקל בעבונותינו, אנחנו חייבים לבנות אותו. על ידי המעשים הטובים שנעשה. אני מודה לשם שזיכר אותנו לבוא היום כאן, תוך קהל רעדה, קהילה קדושה של רכסים. השם יגן בעדכם, ירפא אתכם, ירפא אתכם. נזכה להתפגש בבית המקדש, במשיח צדקנו. נזכה לראות תחיית המתים. ויש, ביקשו לי להזכיר את הספרים שזכינו להוציא לאור, גם על שבת, שיבת ציון, וגם בשנה האחרונה, הוצאנו 3 כרכים עד יום-יום. כל מיני המנהגים של רבנו אבי ועוד, והפוסקים, הולכות ציון, לשפחות ומחיר הקרן. שיוצא, והשם דברך יגן בעדכם, ותודה רבה לכולם, על כל מה שאתם עושים, ותעשו עוד ועוד, והשם יזכה אתכם שהילדים יהיו... תולים בתורה, ביראת